נפגשנו לדבר עם דוקטור תמר אילם גינדין על איראן, על שפות, על גיאופוליטיקה ועל מלא דברים מעניינים. בעקבות הסרט הצ'ק, סרט איראני לא מוכר שהלינק אליו נמצא באתר שלנו. הפעם הסרט היה רק תירוץ. מדברים בסרט, כבר מתחילים.
תמר אילם גינדין היא בלשנית וחוקרת איראן מהמרכז האקדמי שלם וממרכז מאיר ומרים עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה. היא בונה גשרים ופוקחת עיניים ונספחת התרבות הראשונה של ישראל באיראן החופשית. תמר, מה קורה?
שלום.
מה נשמע?
הכל טוב.
זוהר, מה המצב?
אני דודו בום. כמו שאומרים אצלנו, אשלונק. נכון, זה בעיראקית או בעיראנית?
זה בעיראקית.
זה הולך להיות ככה כל הפרק.
אז אשכוני, זה ב... לא?
לא, בפרסית אנחנו רואים צ'טורי חובי.
צ'טורי חובי.
צ'טורי
חובי.
בא,
בא, בא, בא, בא. בא, בא, זה קריאות חדווה באיראנית, כמו שלמדנו מהסרט, שהוא באמת, הפעם באמת הסרט הולך להיות רק תירוץ לשיחה. תמר בחרה סרט שהוא באמת מקסים, אבל הוא בלתי מושג, אנחנו נשים לינק אליו.
אנחנו נשים לינק אליו.
מותר לנו?
מותר לנו. אני הורדתי אותו מיוטיוב של המפיץ הרשמי. שלחתי לו מייל שאומר, אני מישראל, אתה לא יכול לתת לי זכויות, רק שתדע שלקחתי ואני שמה. ועשיתי אותו unlisted. כתבתי לו כתוביות בעברית, בשבילכם ובשביל התלמידים שלי במרכז האקדמי שלם בקורס איראן. והוא רצה לעשות לזה מונטיזיישן, זה אומר שזה סוג של הסכמה.
אה, נהדר. דרך אגב, מוניטיזיישן, כאילו, אתה מקבל צ'ק מיוטיוב, לא אכפת לאיראן לדעתי מאיפה בא הצ'ק הזה. אלא אם כן השטן הגדול אסור לקחת ממנו כסף.
לשטן הגדול אסור לתת לו כסף, מבחינת השטן הגדול עצמו.
אבל לקחת מותר.
לקחת מותר.
חופשי.
לא, האמת גם לא.
גם לא?
לא, אסור שכסף יעבור בין איראן לבין...
אסור מבחינת האמברגו.
כן,
אירופה... אבל ליוטיוב יש משרדים באירופה, ולמפיצים בטח יש משרדים בשוויץ.
אחרת, יוטיוב מחזיקים את זה, מחזיקים את הסרטים הסודיים של טראמפ בפרייבט. הוא מדבר מילה, הם שחררים את זה לפאבליק.
אוקיי.
אף אחד לא מתעסק עם גוגל.
תכלס.
Don't mess with the Google Inquisition. אז...
בכל זאת, מה קורה בסרט זה?
מה קורה בסרט? מדובר בסיפור שאני ממש זוכר שיש אגדת עם אירופאית כזאת. בגדול שלושה, ארבעה זרים נקלעים למצב שבו הם מקבלים מתנה מאוד יקרת ערך, אבל עם קאץ' אחד. הם יכולים לממש אותה רק עבור מספר ימים. כמובן שהם זרים והם לא סומכים אחד על השני. וכך נוצר איזשהו מנגנון של משחקי כוח ומשחקי מנהיגות ביניהם והמון מתח פסיכולוגי, כדי לראות איך מצליחים לשרוד ביחד תקופת זמן מסוימת עד שאפשר לממש את הכסף הזה. בסרט הזה הוסיפו טוויסט לאגדת עם שאני זוכר ואני לא זוכר איך קוראים לה, שבעיני היה מבריק דרך אגב, אני מאוד אהבתי אותו, שבו בסוף כולם נהיו חברים כל כך טובים שבאמת הכסף לא מעניין אותם כבר, והיה מדובר בסכום שבאמת מסדר בן אדם לחיים, לא? זה...
40 מיליון תומן שבדקתי עכשיו מדובר בכ-100 מיליון שקל.
וואו, שאלה כמה שווה 100 מיליון שקל באיראן.
מה איזה כסף? זה שווה איפה שתשים את זה.
40 מיליון תומן זה? כמה? לא 100 מיליון שקל, לא יכול
להיות. כתוב לי שאחד תומן זה 3.5 שקל.
עשית אולי דולר, USD? זה דומה.
לא, זה לא תומן.
לא, לא, סליחה.
לא, לא, תומן.
עכשיו נגיד שזה 4 שקלים.
לא, 3,000 תומן זה בערך דולר.
אז אוקיי, אז מדובר...
לא, אבל זה היה ב-2012, והתומן, תומן זה 10 ריאל. המטבע רשמי זה ריאל, אבל הם מדברים בתומנים, כמו שאצלנו היו אנשים מדברים בלירות.
כן.
הם מדברים בתומנים, שזה 10 ריאל, מ-2012 ועד היום הוא עלה.
כן. עלה או ירד?
הדולר עלה, הריאל ירד.
זה המטבע היחיד שהדולר התחזק מול, את אומרת. אוקיי, עכשיו למי שתמע...
כן, דובר על סכום הרבה יותר קטן, משגנון 4,000 דולר.
למי ממאזינים שתמע איך זה שאנחנו לא נצמדים לסרט, אנחנו רוצים להזכיר לכם שהסרט אצלנו בדרך כלל הוא רק תירוץ. מה שאנחנו מנהלים פה זה שיחת הסלון שקורית אחרי שרואים את הסרט. אתה ראית את הסרט, דין?
אני ראיתי את הסרט.
אז תניח את הטלפון ותספר לנו מה שאתה
עושה. בדקתי כמה שווה תומן.
יש לך, אתה מושקע בתומן?
אני שוקל להיכנס, שווקים מתפתחים, יש בזה הרבה סיכון והרבה רווח.
הבנתי אותך.
התחלתי להשקיע לאחרונה.
אם אתה ממיר מטבע איראני, אתה ממיר מתומן?
לא, אתה...
אך אני חם היום.
אתה חם. כמה אתה חם? מה אמרתי לסרט? בעיקר, אני קצת גזען, כולם נשמעו לי כמו פרוק, אבל מעבר לזה, היה, כאילו, הם מאוד חילונים שם רובם, וזה כאילו קצת מפתיע בראייה הישראלית שלנו.
אני דווקא ראיתי זה הפוך.
מה?
שהם מאוד דתיים שם, כולם.
אחד הוא דתי. כולם קצת דתיים, כמו אצלנו, מסורתיים. מה, הם נורא דומים לנו. יש אחד שהוא ממש לא דתי, אחד שהוא סופר דתי, ועוד שלושה שהם כזה, אני שומר מסורת, אחי, אוכל כשר, אבל בשבת אני אמא אותו.
זאת בדיוק הסיבה שבחרתי את הסרט הזה, כי הוא מראה אנשים כל כך שונים. כלומר, יש אחד שהוא דריוש, שהוא מלוכני.
דריוש זה דריווש, כאילו?
כן.
אוקיי.
כן, גם השם שלו מעיד על זה שהוא...
זה שאלה שרשמתי לי, איזה יופי. יש שם המונולוג שאחד מהם אומר שהדור הזקן הוא בשמות כמו קורש, דריווש.
נכון, זה דריוש אומר.
לא זוכר? הדור הצעיר הוא בשמות נורא אסלאמיסטים. הדור האמצעי הוא בשמות נורא אסלאמיסטים, כי הוא דור שהיה ילדים במהפכה. והדור הצעיר בשמות ערביים בינלאומיים, לא?
כן, הדור הצעיר הוא יותר מיסם ו... כלומר, הוא אומר מיסם בזמן שהוא לא יודע שלבחור שמאחוריו קוראים מיסם.
ולמה זה בעצם? כאילו זה באמת ככה באיראן היום?
כן ולא. כלומר, לפני המהפכה היו הרבה יותר דריושים והרשים ופרידונים ואנשים עם שמות...
חשברושים.
חשיירים, כן.
חשיירים?
חשייר זה החשברוש.
איך אומרים חשטרפרן, באמת?
החשדרפן.
החשדרפן.
גם לי לימד אותנו.
החשדרפן.
בואי נשאר הנושא אחד, סליחה.
אבל שאלת, פרסית עתיקה זה חשטרפאוואן, שבעברית נהיה חשדרפן, ובפרסית חדשה זה התכווץ והפך לשהרבון. שהרבון זה סוג של שוטר.
הבנתי. אז אמרנו שהמהפכה השפיעה על השמות.
כן, המהפכה השפיעה על השמות ל... לרוב הבני ה-30-40 האיראנים שאני מכירה, יש שמות באמת כמו מוחמד, עלי, אחמד וכאלה.
זה שמות כלל אסלאמיסטים כאלה,
כן.
נכון?
אחד החברים האיראנים שלי, כשרק התחלנו להתכתב, אז הוא אמר, אני לא רוצה, הוא בחר לעצמו שם, אחד מהשמות מהעבר המפואר, הוא אמר, ההורים שלי קראו לי מוחמד, אבל זה מזכיר לי את מה שהערבים עשו לאבות אבותיי בזמן הכיבוש.
כיבוש זה מוחמד, כאילו?
כן, במאה השביעית לספירה.
רגע, אז רוב האיראנים...
יתרון ארוך.
רוב האיראנים גאים במורשת של קורש ואחשוורוש, או יותר, או באסלאם?
עלית על הקרע הכי גדול בזהות האיראנית.
אבל זה כאילו, זה שני מחנות, או שיש גם אנשים שאיכשהו מנסים לשלב ביניהם?
יש הרבה אנשים שגם משלבים ביניהם, אבל המשטר מאוד מאוד מושך לכיוון האסלאמי. לפני כל בחירות אומרים, הנשיא הבא צריך להיות מישהו שמבין שאנחנו יותר מוסלמים מאשר איראנים, וככל שיותר כופים עליהם את הדת, וככל שיותר כופים עליהם את הזהות האסלאמית והערבית, אז הם יותר הולכים לכיוון האיראני. ביום ראשון, לפני שבוע או שבועיים, היה יום קורש.
וואלה.
יום קורש, זה היום...
שזה חג איראני, כאילו?
כן, שבעה באבן, זה ג' בחשוון היה בשנת 359 לפני הספירה.
לוח ירח או שרש?
539 לפני הספירה, סליחה.
יש לי מלא שאלות על איראני.
הלוח האיראני הוא לוח...
כל מילה שאת אומרת מעלה לי שאלה, זה קצת...
הלוח האיראני הוא לוח שמשי הכי מדויק בעולם. השנה האיראנית מתחילה בשנייה שבה השור שמחזיק את העולם על קרנו האחת, מקפיץ אותו אל קרנו השנייה, והשמש חוצה את קו המשווה, והיום והלילה משתווים.
זה סיפור שיש בספר שלך?
זה סיפור שאפשר למצוא בטוב הרע והעולם עשה לאיראן הטרום-אסלאמית.
אוקיי.
כי יש לי כמה ספרים.
יש לך כמה ספרים. כן. תכף נגיע גם אליהם. אז אמרנו שחלק, אמרת שחלק מהריטליאשן, מההתנגדות של הדורות החדשים לאסלאם, זה לקרוא ידים שלהם בשמות שהם לא אסלאמיסטים?
ודווקא אני רוצה רק לסיים, יום קורש זה יום שהשנה חסמו את הדרכים לקבר קורש, כי שנה שעברה באו לשם כל כך הרבה אנשים, היו 30 קילומטר של פקקים, אנשים צעקו סיסמאות נגד המשטר מסביב לקבר קורש, השתחוו לקבר קורש. בדיוק היום קיבלתי מייל מחבר בוק איראני חדש, שכתב לי שהוא היה בקבר קורש, והוא מרגיש את הקדושה כשהוא בקבר קורש.
אני מרגיש את הקדושה מפה בלי להיות שם. באמת, זה נראה לי מרתק להיות שם.
כן.
מיוחד שקורש כאילו שיקם את היעדים.
אבל אותם חברים כאלה, מה היחס שלהם לאסלאם?
רוב החברים שלי הם חילונים. אבל יש לי גם חברי פייסבוק שהם דתיים, כולל דתיים כאילו שהם חסידים של אייתולה מסוים, אבל מתנגדי משטר. יש אייתולות שיושבים בכלא, יש אייתולות שהם במעצר בית.
תסבירי לנו מה זה אייתולה.
אוקיי. אייתולה זה הדרגה כמעט הכי גבוהה בשיעה, באסלאם השיעי. רוהני למשל הוא הוג'אטול אסלאם, שזו דרגה יותר נמוכה. חומייני היה אייתולה. חמנאי, רוב האייתולות הרציניים לא מכירים בו, כי הוא לא עמד בתנאי הסף כדי להיות אייתולה, אבל כדי להיות המנהיג הראשי,
ואז יש את ההפרדה בין הדתי, המנהיג הרוחני למנהיג הלאומי, כאילו, נכון?
יש הפרדה בין המנהיג הדתי, שהוא בעצם זה שמחליט, לבין הנשיא שהוא ראש הזרוע המבצעת.
שזה
זה רוחני.
רוחני. כן. אוקיי, ולפניו היה
אחמדינג'אד, שהיה ממש טוב לישראל.
באמת, כי הוא
אחמדינג'אד היה כן, הוא הראה להם, הוא הראה לכל העולם שאיראן משוגעת וישראל יחסית שפויה. עכשיו רוהני מראה לכל העולם שאיראן יחסית שפויה, ואנחנו יוצאים
מזל שאת מאשימה אותו. עכשיו, שנייה, עוד דבר קטן, ענק. הם סונים?
הם שיעים.
הם שיעים.
אני רק רוצה להגיד
ושאר העולם הערבי סוני, נכון?
רוב שאר העולם הערבי הוא סוני.
אז הם וחיזבאללה שיעים?
הם והזבולה, והאלווים הם גם שיעים. הם
קיבלו אבל טובחים בהם איפשהו, לא? בסוריה.
בסוריה. אסד הוא אלווי. הסיבה שאיראן תומכת באסד זה שאסד הוא אלווי.
מה שלא מפריע.
ואלווי זה כאילו שיעי, אבל קצת אחר?
כן, שיעי קצת אחר, כי יש...
זה הקראים של
השיעי. יש השיעה הטריאסרית שמאמינה ב-12 אימאמים, והאלווי מאמינים באימאם עלי.
הבנתי.
ההבדל בין הסונה לשיעה זה שהסונים כאילו, זהו, אחרי מוחמד אין עוד, ובשיעה יש 12 אימאמים אחרי מוחמד.
ובאלווים יש אחד.
כן, אבל כאילו...
יש ביניהם הבדל בנשואים משהו, נכון? יש אגדה מאוד מבזה, אמרנו שנייה, אמרנו האיראנים הם
שיעים. רובם, רובם. המדינה היא שיעית.
יש לסונים אגדה מאוד מבזה על היווצרות השיעים, השיעה. מכירה?
לא, אני מכירה את האמת.
על איזשהו קליף איראני, אני חושב, שמאס באשתו ורצה לגרשה, אבל לא היה לו סיבה לפי הסונה. אז הוא הלך לאיש דת שלו, והוא כתב לו משהו, אמר לו, אני אחביא את זה בעץ, תמצא את זה, כשאתה לא רואה שאני אחבאתי, וזה הנבואה החדשה. שזה חתיכת אגדה מבזה, כן, אבל...
כן, וזה לא נכון. גם איראן לא הייתה תמיד שיעית, איראן הייתה סונית, עד המאה, נו, עכשיו אני לא טובה נראה לי 16, והיא נהייתה שיעית בגלל שאה אסמאעיל, שהיה בן 14. כלומר, איראן שיעית היום בגלל.
מה, הגניב
אותו? ילד ג'ינג'י בן 14, כן.
גם המורמונים הם ככה.
למה הוא היה ג'ינג'י באמת?
הציורים שלו הוא ג'ינג'י.
אבל יש להם קטע, נכון? כאילו, היה בחיזבאללה את המנהיג הג'ינג'י, זה שמור שזה משהו של דת.
יש ג'ינג'ים באיראנים.
לא, אבל אמרו שזה משהו שזקן ג'ינג'י, זה סימן של... לא, אני מבלבל.
אני צריכה לבדוק את זה, אני לא יודע את הכל.
אני חייב, רגע, אני חייב
לבדוק.
רגע, אז עכשיו יש דור שהוא חסיד חילוני. רגע, אז המנהיג
כן, עכשיו...
מנהיג הדתי של איראן היום הוא אייתולה, שרוב האייתולות לא מקבלים אותו?
כן, כי אייתולה צריך גם תמיכה של מספר מסוים של אנשי דת, וגם לכתוב ספר הלכה.
איראן היא סונית או שיעית? סליחה, עוד פעם 6,000 זה...
שיעית.
שיעית.
רשמתי, עכשיו אני אזכור. אוקיי.
כן, אז הוא לא כתב את הספר הזה?
הוא לא כתב ספר, הוא אמר, טוב, מי שרוצה לדעת מה אני חושב שיקרא את כתבי חומייני, כי בעצם הספר הוא... בשיעה אנשי דת יכולים ליצור את החידושים שלהם ולהוציא פסקי הלכה חדשים. אז הוא אמר כאילו, אני ממשיך דרכו של חומייני, מה שהוא כתב רלוונטי גם בשבילי, ורוב האייתולות לא מקבלים אותו. ויש כאלה שיושבים בכלא בגלל זה, ויש כאלה שסתם מוחלשים.
רגע, אבל אם אתה, ואייתולה יש, כאילו אם אתה מאמין באייתולה אחד, אז אתה יכול להאמין בעוד, או שאייתולה זה יש אחד כזה בכל תת אמונה?
לא, לא, לא.
זה כאילו אפיפיור, ארכיבישופי?
לא, זה יותר כמו אדמור.
אוקיי.
כאילו, אני יכול לקבל את האדמורות של כמה מהם ולהגיד, אבל אני עם אחד. זה לא שכל השאר הם אינפידלס.
כן, זה לא שכל השאר הם אינפידלס, אבל ככל שהם יותר, ככל שהזרם יותר קרוב לאמונה הנכונה, אני עושה עכשיו מרכאות, אבל המאזינים לא שומעים את זה.
שומעים חזק מאוד מרכאות ברדיו, כן.
אוקיי, הנה, אני עושה מרכאות. אז דווקא שיעים, אייתולות שהם מתנגדים למשטר, למשל, אייתולה כזה מייני בולוג'די, שדוגל בהפרדת הדת מהמדינה, כמו שהיה עד 1979. אנשי הדת היו חזקים בחצר המלך תמיד, והיו יועצים לו, אבל אף פעם לא היו בשלטון בעצמם. הוא יושב בכלא, והתומכים שלו, החסידים שלו בחול או במחתרת, וסונים נרדפים, כי הם מוסלמים, נגיד הקורדים, במערב המדינה, והבלוצ'ים במזרח המדינה. הם סונים, הם
נרדפים. בלוצ'ים? זה עם אמיתי?
כן, בבלוצ'סטן.
בלוצ'סטן. כן. רשמתי.
הם נרדפים, ושניהם גם, שתי הקבוצות האלה גם מורדות. כלומר, יש להם מאבק חמוש לפני כמה שנים, אפילו כמה בלוצ'ים חטפו חיילים איראנים. והפיגועים שהיו בטהרן, ביום רביעי כלשהו בשנה שעברה, הדאש לקח אחריות, אבל המבצעים היו קורדים איראנים.
רגע, ולמה דאש נגד האיראנים?
זה המאבק של השיעה והסונה.
הדאש
הם סונים מטורפים.
דאש הם סונים, ילד, הם סונים מטורפים. האיראנים...
לפני רגע, הם סונים או שיעים?
האיראנים הם שיעים. והסונים הם דאש, וכל שאר העולם...
אז זהו, שלא כל האיראנים שיעים, איראן היא שיעית.
סליחה, איראן היא שיעית.
אבל יש מיעוטים, כשהמיעוטים, ליהודים יש מקום...
זה מדינה של 100 מיליון בני אדם, נכון?
80 מיליון, משהו.
כמה זה מיעוט?
יהודים נגיד, ליהודים יש מקום בפרלמנט, יש מקום ששמור לנציג היהודים, תוך 200
בפינה, ליד הדלת.
לא עם הכסף?
לא, לא, הם די חזק, כלומר, הנציג שם די חזק, היה לפני כמה שנים שר החוץ, או סגן שר החוץ, העליב את היהודים, והוא שלח מכתב נזעם וגרם לו להתנצל. אבל...
אנחנו בכל מקום.
אז יהודים יש, הערכות נעות בין 9,000 ל-25,000 מכל המדינה.
זה באמת מיעוט.
זה באמת מיעוט, אבל זאת הקהילה השנייה בגודלה של יהודים במזרח התיכון.
ושיעים וסונים?
אחרינו כאילו, אחרי ישראל.
כן, אחרי ישראל.
למה? גם בתימן יש מלא 9,000, שזה לא מזרח תיכון תימן.
פחות כנראה.
אוקיי.
יש זורואסטרים, שזאת הדת של איראן לפני האסלאם.
פרדי מרקיורי נולד לדת הזאת.
יפה.
פרדי מרקורי, הוא איך קוראים? פרדי מרקורי, אתה יודע מי אח של פרדי מרקורי?
לא.
מי אח של פרדי מרקורי?
שנייה, עכשיו אני זה. אתן לך רמז. הוא שר לבוש במחוך וגרביונים.
מה?
הוא היה מפקד של צוללת.
מה?
בוא תגלה לנו.
דוקטור פרנקפורטר.
מי זה?
אני לא מכיר אותו.
לא ראית מופע קולנוע של רוקי?
ראיתי מזמן.
ברח לי השם עכשיו, טים
קרי. בקיצור, כן, פרדי מרקורי היה זורואסטרי, נמשיך, כן, אז יש זורואסטרים.
כן, פרדי מרקורי היה זורואסטרי, אבל לצערנו לא יקום בתחיית המתים. הוא עושה את אחד משלושת החטאים ש...
גם הם לא הרשו זה?
לשיר בציבור.
שפם.
לא, נכון, נכון, סונים, סונים כאילו מאוד קיצוניים, אין להם שפם. דאש, נגיד, יש להם זקן בלי שפם. נכון. שפם זה איראני.
הבנתי.
וואלה.
כן.
אוקיי.
אחד הקטעים המדהימים על
זרתושטרה. זרתושטרה, אתה יכול להגיד.
זה כמובן לא מלמדים אותנו את זה פה, כי אנחנו צריכים לספר שאנחנו המונותאיזם המיתולוגי הראשון באזור פה, אבל היה תקופה נורא ארוכה שהנוצרים ניסו לספר שבעצם הם שובים מהזרתושטים, כדי להוכיח שבאיזושהי צורה הם עליונים ליהדות. וזה מטורף פשוט. היא לא הייתה תקופה שיש ממש ספרות מאוד ענפה, של לפני 700 שנה, שמשווה מיתולוגיות זרתוסטריות למיתולוגיות של הדת המצרית, שאני לא זוכר קוראים לה, למיתולוגיות יהודיות, כדי להוכיח שיש אחדות האלוהים, כי לכולם יש אותה מיתולוגיה, אז כנראה שיש אחדות האלוהים, ושכל זה מתכנס למונותאיזם גם. בעיניי זה מרתק.
זה כאילו לשים את המטרה אחרי החץ.
כן. יש סרט שלא ראינו הפעם בשם On Wings of Fire, שמנחה אותו זובין מטה, שהוא גם זורואסטרי.
אוקיי.
וזה על האמונה הזורואסטרית, ושם הם מסבירים, בגלל שהדת הזורואסטרית היא דואליסטית, אבל הם מאוד אפולוגטיים בפני, כאילו בגלל האסלאם, אז הם מנסים להראות שהם כן מונותאיסטים, שאין אצלה מצוות נישואי קרובים מדרגה ראשונה ודברים כאלה. אז הוא גם מראה שם שבעצם הוא אומר, זה לא שיש רע וטוב, זה שהרע הוא היעדר טוב.
שזה רגע, אבל אני מצטער, אנחנו פותחים על הסוגריים, התחלת לדבר על פרדי מרקורי ועל שלושת החטאים, אז אחד מהם זה להיות הומו, מה השניים האחרים?
כן, השניים האחרים ממש לא ברור.
לראות צברים מרנן בימי שישי?
כופרים ואלה שמוצאה מהשדים, זה לא ברור מה...
אוקיי.
אני מבין.
כן, אתה שייך להם?
רגע, אבל
אמרנו... אבל בגלל שאתה לא זורואסטרי, אז כאילו כל כופר שנהיה זורואסטרי, במיוחד אם הוא מתחתן עם אחותו, אז כאילו נמחלים לו כל החטאים.
ואם הוא מתחתן עם אחיו?
אם הוא מתחתן עם אחיו, לא טוב, לא, לא.
רגע, אז אמרנו שיש מיעוט זורואסטרי עדיין באיראן, שהוא יותר גדול מהיהודים.
כן, וגם להם יש מקום בפרלמנט.
כמה מהם יש?
אני לא זוכרת, אני לא זוכרת.
אוקיי, אבל יותר מ-25,000 כנראה, כי זה מה שהגבול התחתון של היהודים, אין לו שיהודים.
יש נוצרים שיש להם 3 מקומות בפרלמנט.
אז הם עוד יותר אפילו.
כן, יש נוצרים ארמנים ונוצרים אשורים.
אוקיי.
פשוט יש 2 מקומות לארמנים.
אפשר לעשות פה סדרה של 10 פרקים של הפודקאסט.
כן, על כמה זה.
לא, אתה רואה את הסטק של השאלות מאחורה פה, ברור?
ממש כך.
אני ממש עוצר את עצמי עכשיו, את לא מבינה.
זהו, ויש... ויש סונים שהם מיעוט שאין לו מקום בפרלמנט, כמו יש נציגים של כורדיסטן, אז זה מן הסתם סונים, אבל אין מקום לנציגים סונים.
זה בגלל שאיראן שיעית, נכון?
יפה, כל הכבוד. ומקורות יודעי דבר אומרים לי שיש מסגד סוני אחד בכל טהרן, והוא נמצא בשגרירות אפגניסטן.
וואלה.
כלומר...
על שטח אדמת אפגניסטן בעצם בטהרן. וכל השאר, כמו שאמרנו, שיעים.
כן.
אני, כאילו כל הידע שלי על איראן, מעבר ל...
כל מה שצריכים לזכור כרגע זה 3 דברים, איראן, אטום וצוללות, חוץ מהשלישי.
זה החיקוי של מי?
ביבי.
מדויק.
הכי טוב שלי, אחי. הכי טוב. כל מה שאני יודע על איראן זה הסרט הזה ומגילת זכויות הירח. קראת?
לא.
ומה שלמדנו בפרק של 300, את היכולות הנהדרות שלך לעשות חיקויים של פרוק.
ואלכס חולה אהבה. לא, אני יודע, תראה, אני... על איראן שלפני המהפכה, אני יודע, כי יש לי אמא שלי חברה מאוד טובה שהיא פרסית במקורה. ממנה למדתי שקוראים ג'ון רק למי שמגיע לו, כי ג'ון זה נשמה ולא נותנים את הנשמה שלך למי שלא מגיע לו.
אז זהו, זה אולי היא, אבל היו לי כבר הרבה קטעים מאוד מאוד מביכים עם אנשים שקראו לי ג'ון ונורא התרגשתי.
ואז הבנת שזה סתם...
כן.
זה כמו תעביר לי את הסוכר נשמה.
כן.
אבל, כאילו כזה
אבל אצלה לשורשי, ממנה למדתי...
זה כמו מאמי.
ממנה למדתי כמה זה מדהים. בניגוד אלינו, אליי ואליך, תכף נדבר על המוצא שלך ואיך הגעת לאיראנית, אבל בניגוד לשנים שאנחנו אשכנזים באופן מובהק, מיסטר לנקסם, למדתי כמה זה מרגש לראות ביום שישי 6 סבתות, אף אחד לא יודע מאיזה צד, יושבות במעגל של רגל לרגל, עם הרמה של סבזי בגודל של הראש להם, של הסבים, בגודל של הראש להם באמצע שהם קנו בשוק, וממיינות בקצב של הוביצר, של תותח הוביצר, לא הוביצר, התותח שיורה מהר.
וולקן.
וולקן. ממיינות בקצב של וולקן, תעלים לראויים למאכל ולא ראויים למאכל, גם מהלא ראויים למאכל מכינים משהו, אבל משהו אחר.
מרק.
ולמדתי משפטים נהדרים, כמו... מי שלא חושב עם הראש, חושב עם הרגליים. אחרי שהוא פתגם פרסי, ככה היא סיפרה לי. אחרי שהיא ניסתה להכניס סיר של 3 ליטר אורז למחבת של 1.5 ליטר, ומצאת עצמה מנקה מלא אורז מהרצפה.
אתם שמעתם גם בסרט הרבה ביטויים.
מלא משפטים.
יש מלא ביטויים ומלא שירים. כל הזמן מצטטים שירה. גם האנשים שהכי לא משכילים שם, מצטטים שירה כל הזמן.
וואלה, כן, גם כאילו כל הביטויים שלהם זה בעצם מטאפורות כאלה. כאילו אצלנו להסביר לילד מה זה מטאפורה זה עכשיו אירוע.
נורא ציורי.
ואצלם כולם כאילו.
היה, אני גם, לראות הסרט הזה הרגיש לי כמו לראות כאילו את ישראל. אז אמרתי, מעבר לזה שאני לא מכיר את איראן מעבר לשני הדברים האלה, נורא הפתיע אותי שיש להם גישה לאינטרנט, גם במגילת זכויות הירח זה הרגיש לי נורא לא מציאותי. פה זה בא מבפנים ויש להם גישה לאינטרנט, אז זה הרגיש לי...
כן, יש גישה, האינטרנט עקרונית, כאילו יש פילטרים, הוא חסום, אבל אתה יכול לגלוש דרך VPN באירופה או בארצות הברית, ואז יש לך גישה לכל האתרים.
אתה מקווה שהוא לא חסום. אז אתה פשוט מתייג את עצמך בתור אחד שווה להאזין לו.
כן, ועקרונית כאילו אסור לאף אחד, לאף איראני להחזיק חשבונות פייסבוק וטוויטר ואינסטגרם, אבל לכולם יש, כולל כל הבכירים.
וואלה.
כן.
אז אני יכול להציע חברות לאחמדינג'אן?
כן, אתה יכול,
אני נראה. אני אעשה את זה.
למה לך?
מה?
למה?
הוא נראה לי מרתק, בן אדם. הוא נראה לי ממש מרתק. הבן אדם בחר לעצמו תפקיד של בד גאי.
תשלח לו הודעה, אתה רוצה להרוויח כסף בעבודה מהבית?
למיזם חדש בתחום התזונה. או כמו שאומרים אצלנו באיראן, למיזם חדש בתחום התזונה. תשמע, זה, הקטע של, תחשוב מה אנחנו ראינו ממנו באמת, העולם, אחד הדברים שאני הכי אוהב באיראן, זה, אני חושב שזה גם פתגם איראני, או אם לא, זה בוודאות פתגם על איראנים, בזמן שכל העולם משחק דמקה, איראן משחקים שחמט. והגרסה החדשה שזה במשפחה שלנו, זה בזמן שכל העולם מנסה לשחק שחמט, הסינים בכלל משחקים גו. מה שאומר שאנחנו המערבים מאמינים באיזושהי יוערה באמת מטומטמת.
שאנחנו הכי טובים,
מדהימים. שאנחנו מחזיקים את העולם ומנהלים אותו. ואז בא איזשהו אחמדינג'אד כזה, ואומר, חברים, אתם לא יודעים לחיות בצנע, כי אתם סבעים ומלאי כסף, והקפיטליזם נהיה הדת שלכם. אז אם אתם תחתכו, לא יודע מה, סיגריות, תיתנו בהקצבה לאנשים, הם ישחטו לכם את השלטון בשעתיים. אנחנו מדינה סגורה במילא, מה הסיפור שנהיה בצנע? אתה מבין, מה? נסתדר.
לעם זה היה מאוד קשה. זה לא רק... לא
גם
רק...
לא זה היה מאוד קשה, ועדיין, הם שרדו מספיק זמן עד שהעולם היה חייב את הנפט שלהם, ואז לא, הם לא שינו כלום במה שהם אמרו. הם אמרו, אותו דבר בדיוק, אנחנו נשלוט במפרץ, ואנחנו נעשה זה, ואנחנו נעשה אטום, אותו דבר... ואתה רואה לאט לאט איך הסיפור כזה, של אובמה משתנה. אני לא אסכים שיהיה אטום, אני חושב שכדאי שלא יהיה אטום, בבקשה, אל תעשו אטום. אם תעשו אטום, אני נורא יחס ואני אספר לאימא. ואז הם פתאום מוכרים נפט, שלא לדבר על זה שהם במיידי קלטו שאת הנפט שארצות הברית לא מוכנה לקנות מהם בלבן, סין ורוסיה יקנו מהם בשחור. אז נרוויח טיפה פחות. אבל
כן, סין ורוסיה, יש וידאו מאוד, שאני מאוד אוהבת מלפני כמה שנים, של הפגנה, שהכרוז צועק, מה אגבר ישראל, מה אגבר אמריקה, שזה מוות לישראל, מוות לארצות הברית. והקהל עונה לו, מרק בר רוסייה, מרק בר צ'ין.
למה הם רוצים לקבור אותנו?
הם לא, זה קטע כזה.
מה, סטן הקטן
שמגדל? זה נראה לי כמו למה ביבי רוצה, כאילו...
כל אחד מהאנשים האלה שצועקים מרק בר אמריקה, אם תעשה להם הגרלת גרין קארד, כולם יאותו.
תעשה להם כמו שזה, תמכרו את אמא שלכם בשביל ג'ינס של גאפ, הם מורזים אותה באריזה שלהם. לא, אני באמת לא מצליח להבין את זה.
זה סתם כי זה מסתדר, כי זה כאילו פוליטי עובד, אז זורמים עם זה?
כן, זה מין דבר כזה שצועקים, וגם היה לפני כמה שנים, היו מודאגים מזה שכבר לא צועקים מה אגבר אמריקה.
את הגעת, את אירנולוגית?
כן, או אירניסטית.
מהמכון באוניברסיטת תל אביב?
חיפה.
אתה עשת תחקיר, איזה מלך. קראת הוויקיפדיה.
מרכז מאיר ומרים עזרי באוניברסיטת חיפה, והמרכז האקדמי שלם בירושלים.
ואיך קוראים למרכז בתל אביב? אותו הקימו שאני למדתי.
יש את מרכז משה דיין.
שהוא של כל המזרח התיכון.
כן.
היה שם איזה קיר שצבו יום אחד בכתום, ושם משה את המרכז ללימודי איראן על שם של שני איראנים עשירים.
אוקיי.
אנחנו נורא התראינו על זה, כי היינו סטודנטים בתנאי לימוד נוראים. וכל דבר שבנו, שלא עזר להם עבדות מחשבים, ישר התרעמנו עליו, גם לבית כנסת, גם למרכז.
כי לאנשים מחשבים בדרך כלל אין כסף, ורציתם לראות
איך. המעבדות מחשבים ב-96-7, באוניברסיטת תל אביב, בן אדם, נראו כמו המחשב של הילדה האיראנית הזאת, במצבעת.
היום גוגל זרוקים שקל מבחינתם, ויש שלוש מעבדות חדשות, זה קורה.
על שם גוגל. אוקיי.
אני לימדתי בתל אביב פרסית 3 שנים, לא רצופות. כשדוד ירושלמי, שמאז כבר יצא לגמלאות, היה בשבתון. עכשיו מרים ניסים ומלמדת שם. לימדתי בעברית, לימדתי קצת בחיפה, עכשיו בעיקר בשלם.
אז איך הגעת לאיראנית? את ממוצא איראני? את לא נראית לגמרי.
לא נראית. אז קודם כל, יש הרבה איראנים שלא נראים. כלומר, אני יכולה עוד מעט להראות לכם כמה חברים שלי שהם גם בחיים האמיתיים. אני אראה למיקרופון שגם...
לא, אפשר לשים כמה תמונות באתר או בלינק או משהו.
לא, אני מעדיפה של... לא, הם חיים באירופה ובקנדה, אבל כאילו יש...
לא, אפשר גם סתם לחפש איראנים בגוגל תמונות ונמצא...
יו, אתם תשימו תמונה, הוא לא חבר שלי אישית. תשימו תמונה של הנין של חומייני, הבחור חתיך רצח.
יהיה בחור חתיך רצח.
הנין של חומייני? רגע, חומייני זה...
אני לא יודעת אם זה הנין או הנכד, כי השתמשו במילה...
זה המנהיג הדתי הראשון בתקופת המהפכה?
זה אבי המהפכה.
שהוא היה עד כזה 2000 וקצת?
זה אבי המהפכה.
שהוא היה גולה בפריז בזמן השעה.
נכון.
ואז האמריקאים...
הוא גלה בעיראק ועוד 4 חודשים בפריז.
גלה בעיראק, אוקיי? כשהם עוד היו חברים. ואז הוא נלחם בהם, כי כשהוא גלה שם לא היה לו כיף.
כן.
ויצא למלחמה, כי כשהוא גר שם, הם כל הזמן היו מנערים לו על השטיחים שלו בחוץ, היו מנערים לו קבב. הוא היה מתבאס מהפירורים של קאק, סליחה, קאק, אתה יודע מה זה?
לא.
זה הבייגלה שקוראים לו בייגלה אבדי, שהוא מלא שמן, היו מנערים לו את זה על השטיחים שלו. הוא היה אומר להם, למה אתם מנערים לי על השטיחים? את הקאק שלה? הוא לא צריך להגיד קאק, הם לא הבינו מה הוא מדבר. היו אומרים לו, חומני, זה קאק! וכזה, מאז, אז הוא התחיל מלחמה איתם נוראית. נוראית, וכמו שבגין אמר, אנחנו מאחלים בהצלחה לשני הצדדים.
אין לי פה וי-פיי, אם אתה יכול לשים לי סיסמה, אז אני אמצא לכם תמונות שלהם.
אחרי זה, אנחנו לכם מתרכזים בפרק, חוץ מהחיקויים הגלובים.
לא, אבל רק שתדעו שהנין של חומייני הוא חתיך אש, תחול עיניים, אתם לא כאילו...
לא מזהים.
לא, כן.
וכל מי ששוכב אותו, כאילו זיין את איראן.
אם, כאילו, השפה היא בעצם, יש בה, היא לא יותר דומה לשפות מערביות מלערבית.
היא הודו-אירופית, כן.
אז אולי גם האנשים עצמם הם קצת יותר דומים.
הם ארים, הם ארים. משמעות השם איראן, נכון? משמעות השם איראן זה ארצם של הארים.
רגע, אבל התחלנו לחפור עלייך, ולמה את הגעת לאיראן?
אני רק רוצה לתת לכם קצת כמה מילים ככה בפרסית, שתראו שהיא הודו-אירופית. יאללה. אני אגיד את המילה ואתם תגידו מה זה אומר לפי אנגלית.
אמריקה.
צ'ינה.
מדר.
אמא.
פדר.
אבא.
באמת?
ברודר.
אח.
דוכתר.
דוקטור? דוקטור.
כן.
אתה יודע טוב איזה ממה. אני לא הצלחתי ללמוד אף שפה חוץ מאנגלית.
אז יש, כאילו, יש מוצא דומה, ומילים שהן פחות דומות, אז אפשר משחזרים אחורה.
היו גם אבל המון מילים שדומות לעברית. אמרת, מוות זה כמו קבר? קבר?
מרג. לא, מרג זה מוות, בר זה על.
כמו מורג.
מרג, בר, אמריקה, זה מוות על.
בא. למה זה הקריאת התלהבות שלהם?
בא. בפרסית עתיקה, טוב היה והו.
רגע, למי שלא ראה את הסרט, תלכו לראות, אני מאוד נכנעתי.
וגם רואים שם אנשים באמת מסוגים שונים, זאת הסיבה שאני מביאה אותו לכם.
כן, חלק מהסרט היה...
תלמידים שלי בקורס איראני.
רגע, אבל התחלתי להגיד שבסרט אנחנו לומדים שכשפרסי מתלהב קצת, אז הוא אומר, בא, ושהוא מתלהב הרבה, אז הוא אומר, בא, ממש מתלהב.
היי, צריכים לשמוע את זה, בא.
זה נשמע כמו שאלת...
וגם הם כל הזמן אומרים, בפארמה. בבקשה, נכון? כל הזמן...
המון נימוס.
כן, המון נימוס וגם תערוף.
כמו בריטים, אבל עם כאפות.
ועם ארסים.
תשמע, יש שם אבל דברים...
וואי, הם סופר דומים לנו.
לי זה עשה... יש שם שני... כאילו, א', הדבר שהם הכי דומים לנו זה המשפט הנהדר שאמר הבחור הצעיר, שפרח לי השם.
מיסם.
מיסם.
הוא אומר... לוקחים לנו את כל הזכויות, אנחנו שותקים, אבל לקחו לנו שני גרוש, נוציא את העין למי שהוציא אותה, או משהו כזה. על זה נריב. וזה מה זה הזכיר את הישראלים, שאתה על לא יודע מה, לקנות לחם בשוק, תעשה מיקוח 40 שעות, אבל לריב עם הסוכן הפנסיוני שלך, שהוריד לך את האחוזים של הפנסיה, זה מסובך, אני לא יודע לגעת בזה.
אני אקח ליסינג, יעלה לי 40,000 שקל בשנה במקום אותו, אבל...
אתמול ישבתי עם הסוכן ביטוח / פנסיה שלי, הוא הוריד לי 2,000 שקל בחודש, וגם מצא לי...
אבל נכון, בדקה ה-50...
ואת עכשיו חושבת שאת מבינה בביטוח, שאת עדיין אומרת שאין לך מושג? כי אני נניח הייתה תקופה ש... חקרתי את הביטוח שלי, חשבתי שאני איזה מומחה גדול.
לא, עדיין אין לי מושג.
יומיים לא נגעתי בזה, ועכשיו שוב אין לי מושג.
עדיין אין לי מושג, אבל אני סומכת עליו.
אני צריך סוכן שסומכים עליו.
אני אתן לך אחר כך את הפרטים.
הוא עובד בחברה או שהוא עצמאי?
הוא עצמאי.
אז גם אני צריך אותו. לא, זה די נורא. בדיוק דיברתי על זה השבוע פה עם כמה חבר'ה בעבודה. בגיל 23, אצלך טיפה יותר מאוחר, אצלך, אני תכף נשמע סוף סוף את הביוגרפיה שלך.
נגיע לזה.
אתה יוצא מה... או בגיל 26 נגיד. אתה יוצא מהאוניברסיטה פעם ראשונה, אתה עושה כסף באמת. ואז מפגישים לך איזה שואל שכל המטרה שלו זה לרמות אותך. מספרים לך שהוא עובד בעצם של החברה שלך, אבל הוא לא. הוא עובד של חברת הביטוח. מחתים אותך על תפסים באורך מגילת קורש.
מגילת קורש לא כזאת ארוכה.
הבנתי. אז ניסיתי, נימרתי.
אבל עדיין, ואתה צריך לחתום עליהם תוך שתי דקות, גם אם המגילה היא 20 עמוד.
ובסוף אתה מגלה...
דרייבש בבייסטון, זה ארוך.
אוקיי. ובסוף אתה מגלה שבגיל 72, אתה חייב כליה למישהו.
כן.
ארביטרארי. מראה לך כל מיני ניירות, מהר, כל מיני ניירות, ספר לך כל מיני דברים וזה. איך אפשר לקבל החלטה ככה? מטורף. אז היה. איך הגעת לאיראנית? איך זה קרה? ההורים שלך איראנים?
לא, ההורים שלי, המשפט, המילה היחידה שהם יודעים להגיד בפרסית, זה הווה פיימה רובאי, שזה חטיפת מטוסים, כי ב-1994 נראה לי, היה דייל איראני שחטף מטוס והנחית אותו בעובדה.
וואלה.
וכל הפרופסורים היו בחול, אז אף אחד לא ידע להגיד לו על מה עצרו אותו, כי כשהוא נחת בארץ, אז עצרו אותו.
אז הכנס בדרך שלנו שלך פרופסורים.
לא, לא, לא. כל הפרופסורים לאיראן בארץ היו בחול, ואף אחד לא ידע להגיד לו איך אומרים חטיפת מטוסים בפרסית. אז אני לימדתי את כל המשפחה שלי להגיד הווה פיימה רובאי, שזה חטיפת מטוסים. זה מה שהם יודעים להגיד.
רגע, זה כמו גרמנית, שכל מילה היא אלחם של 70 מילים כזה?
כן, איזה כיף.
אוי, זה זוועה.
לא, זה פחות נורא מגרמנית.
אז זה ממוצא אירופאי?
כן, כאילו ילידי הארץ.
אה, יפה.
שחוזרים מספיק דורות אחורה, זה מזרח אירופה.
ילידי הארץ זה דרך להגיד אשכנזים, נכון?
אמר, כן. הודיתי שהם חוזרים מספיק דורות אחורה, זה מזרח אירופה.
לא, אבל יש גם בלקנים וספרדים.
לא, 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 זה הולך ככה, חביבי. אם אומרים לך, דור שביעי בירושלים, זה סמך תטים. זה באו מספרד, מתי
שוב. סבתא שלי דור לא יודעת כמה בצפת הייתה, אבל בכל זאת אבות אבותיהו באו מרומניה ורוסיה.
ואז, אם אומרים לך, ילידי הארץ, זה סימן שמתביישים במוצא אשכנזי. אם אומרים לך, סבא שלי היה המוסכניק היועץ הכלכלי של הווזיר, אתה יודע שזה מרוקאי.
למה? כל האיראנים שאני מכירה, סבא שלהם היה רופא של השעה.
באמת?
כן.
היו לו הרבה רופאים, היה אדם חולה. אז איך את הגעת אבל בכל זאת?
בכיתה י' הכרתי בחורה שעלתה מאיראן בגיל 14, וסתם היינו בטיול השנתי באותו חדר במקרה, והתחלנו לתחקר אותה, כל הלילה תחקרנו אותה בעיקר על איך זה להיות במלחמה.
אוקיי.
כאילו, אנחנו בתור ישראלים לא יודעים את זה.
לא, מלחמת איראן עיראק זה כאילו 8 שנים להיות בהפצצות כזה, שאתה יוצא מהבית ורואה הריסות. זה קצת יותר ממה שהיה לנו.
אני לא זוכר, הייתי ילד.
מלחמת איראן-עיראק, זה
מ-80.
לא, אני שואל אם ההפצצות הגיעו לטהרן.
כן, כן, כן. ההפצצות היו, היה אחר כך
צריך לה...
זה לא היה כאילו עוטף עזה וכו' וזהו.
כן, זה לא כמו אצלנו.
גם עוטף עזה, אתה יודע, ידעתי בנושא, נכון?
לא בטוח.
שזה בושה שהמדינה מזניחה 200 אלף מהתושבים שלה, כי מצביעים לממשלה במילא. בושה. באמת בושה.
אז
שם את אומרת היה תופת רצינית?
לא, באמת, כאילו, גם הפציצו אוכלוסיות אזרחיות.
ואיך היא עלתה?
הסיפור העלייה שלה קצת פחות הירואי משל אחרים, אני מכירה כאלה שהלכו ברגל בהרים, כאלה שהבריחו אותם במסעיות נשק.
יאללה.
כי נשק מותר להבריח, אבל בני אדם לא.
מה, דרך סוריה ולבנון, כאילו, משהו כזה?
את אפגניסטן יותר.
וואלה.
אם מותר להבריח, זה לא אוקסימורון, זה לא כאילו...
לא, נשק, כאילו...
כאילו, היה שוחד בסיסי.
כן, שוחד בסיסי, אבל בני אדם, כאילו...
כמו זה, כמו להעלות על טיסה בסן פרנסיסקו עם מאגר מקסיקני לא חוקי, בקליפורניה עם מאגר מקסיקני לא חוקי, או עם פאונד של וויד.
למשל.
אוקיי.
פעם של מידום אתה אומר, אוי, טעיתי. על חואן אתה לא יכול להגיד, מה זה מבינה שהוא איתי בכלל, איזה צחוק.
החברה הספציפית הזאת, הם התחפשו למוסלמים, כאילו לקחו דרכונים מזויפים, ונסעו לטורקיה, אמרו שאחותה מתחתנת שם.
וואלה.
ואז מלכו לשגרות ישראל בטורקיה, ועלו לארץ.
יאו, זה טירוף, יאללה. אוקיי, אז נדלקת על המלחמה.
נדלקתי קודם כל, כן. זה התחיל מזה שהתעניינתי באיך להיות במלחמה, ותמיד הייתי אספנית שפות. כלומר, תמיד הייתי בלשנית.
לינגוויסטית.
אני דור רביעי לבלשניות. סבתא רבתא שלי הייתה אשכנזייה שלימדה צרפתית בדמשק.
אוקיי.
לסבתא שלי היה תואר שני בלשון עברית. הייתה מורה ללשון הרבה שנים, לדודה שלי יש תואר שני בלשון עברית, והיא ניהלה את האולפן בירושלים, באוניברסיטה העברית כמה שנים, מהמורות הבחירות שם. מהדור שלי אנחנו גם כמה מורים לעברית, גם הבת שלי, ענתי, היא גם בלשנית קצת, כלומר, כשהייתה קטנה הייתה ממש בלשנית, עכשיו היא לצערי... למה?
הם קנה בכם ברמה שאי אפשר לתאר. אני עד היום לא יודע מה ההבדל בין פס סימפל פרוגרסיב לפרזנט פרוגרסיב סימפל או משהו כזה.
אז אני יכולה להסביר לך בהזדמנות.
ומה זה פרוורב? אני לא מצליח להבין למה צריכים את זה עד היום.
לא, פרוורב.
לא פרוורב, פרוורב אני מבין.
פריוורב. פרפוזישן?
פרפוזישנס.
פרפוזישן זה מילות יחס. חייבים מילות יחס.
שלמדתי איטלקית, המורה לאיטלקית, הביאה מילון לחפש, כי לא הצלחתי להבין כלום. ובשיא ההתלהבות היא אמרה לי, לא זוכר מאיטלקית, זה כמו prepositions, ואמרתי, כן, גם את זה אני לא מבין. אני יודע אנגלית כי קראתי בזה.
מילות יחס.
תקרא באיטלקית.
מילות יחס, לבה, מי, צריך. מביע יחסים.
אלא אם כן את דוד בן גוריון, ואז את יכולה לוותר על...
רק על אתו ויתר.
אוקיי, אז את נצר לשרשרת לינגוויסטים בלשנות. כן, אז תמיד... אני אוהב אותך, אני סתם אמרתי שאני שונא, זה לא באמת. הג'ון.
אז תמיד אהבתי שפות, כלומר, אני... כשהגעתי לצבא, לפני הצבא, עברית שפת אם, אנגלית מבית ספר ומארצות הברית, למדתי יידיש בכיתה זין, או חטא, למדתי סינית בנוער שוחר מדע בין כיתה זין לחטא, למדתי ערבית בחטיבת ביניים, עשיתי 5 יחידות צרפתית, בצבא עשיתי קורס של ערבית 8 חודשים, 7 בבוקר עד 1 בלילה, וכשהגעתי
ל... ערבית שאינה פרסית.
ערבית שאינה פרסית, פרסית אינה ערבית, וערבית אינה פרסית.
צריכים להדגיש את זה.
בור,
כן.
ברדאר. אתה ברדאר שלי. אח שלי. שפה זה, כמו ברדאר.
שאתה תאמר לי ברדאר כאילו שמת על היין.
גם, גם. תמיד בעיניים שלי, אתה כזה בחור יפה.
בקיצור, כשהגעתי לתפקיד, אז לידינו היו פרסים, ופשוט כל פעם... הייתה שם שפה. ולא ייתכן שתהיה שפה ואני לא אלמד אותה, אז כל פעם שלא הייתי צריכה לעשות את התפקיד שלי, הלכתי אליהם.
ישר טופס 55, אני רוצה פרסית.
בן אדם זה...
כן, לא, הלכתי אליהם, כאילו, הקשבתי להם, דיברתי איתם, ביקשתי מהם שילמדו אותי, גם את המבטא, גם את השפה.
יו, איך אני מקנה באנשים שיודעים ללמוד שפות?
אז עכשיו את ילדה בת 20, שיודעת 8 שפות, למה דווקא פרסית?
כי א', זה לא הדבר הראשון שהלכתי ללמוד באוניברסיטה. אני התחלתי מתמטיקה, כימיה, מיד...
בקטנה.
בקטנה, אבל לא מילאתי את התפסים בזמן, אז הצבא לא נתן לי לצאת למעבדות, אז לא סיימתי את השנה הזאת.
למזלנו.
למזלנו.
אתה אומר שבירוקרטיה זה רע, אתה רואה?
אני ניסיתי להתקבל לבצלאל, למגמת אומנות גרפית, איך קראו לזה? עיצוב גרפי. ולא התקבלתי למזלי, כי לא הייתי שורדת שם שבוע, היו לי שותפות בתואר ראשון מבצלאל, הם לא ישנים האנשים האלה.
ועשו הכי מלא. למי שלומד ערבית, מבוקר, עד 11 בלילה, אלה בצלאל לא ישנים.
ואני לא, היה אחד הפרסיסטים שהייתי הולכת אליהם בכל רגע שלא הייתי צריכה לעשות את התפקיד שלי, היה רמי נדרי, שנפטר כמה חודשים אחרי שהשתחררתי, ו... הוא אמר לי, את צריכה ללמוד פרסית עתיקה, את צריכה ללמוד פרסית קלאסית, את צריכה ללמוד פרסית עד שתדעי לקרוא שירה. אז היה מין צוואה כזאת. והאמת היא שיכול להיות שאילו סינית לא הייתה כל כך פופולרית, אז הייתי הולכת ללמוד סינית. אבל אם אני כבר לומדת בלשנות, אני צריכה שפה שהיא לא פופולרית, שאף אחד לא לומד, אני צריכה להיות מיוחדת. אז אמרתי, יאללה.
משהו באופי ההיפסטרי.
כן, למרות שאני חושבת שאני מוגדרת כסחית, אבל... אני לא כך מבינה.
לא, זה עובד בשני ממדים שונים.
אוקיי.
כאילו, אחד זה קלאסי, אחד זה... אני לא אומר זה, מה זה? למה איך זה בשני ממדים שונים?
לא, אתה יכול להיות סחי היפסטר.
יכול להיות סחי היפסטר?
זה כמו בגרמנית שמלכים...
לא, זה גם תלו, יש שתי משמעויות למובן סחי.
סחי, כשאני הייתי ילד, זה היה מי שלא משתמש בסמים.
כן, אז אני גזר משם, אבל היום סחי זה יותר כזה.
זאת מילה כזאת עתיקה?
כן, זה בירושלמית.
וואלה, כי אני לא הכרתי.
אבל היום סחי זה יותר כזה, דמיינו הפרלמנט של ארץ נהדרת. כאילו, זה סחי כזה.
הלכתי, שמתי 4,000 בביטקוין, עוד חודשיים זה מכפיל את עצמו, אני קונה אופניים לאישה.
אז כאלה, אז היום זה כאילו...
לא, אני לא כזאת.
את לא אומרת לאישה?
לא, אני לא אומרת לאישה ואני לא משקיעה בביטקוין וכאלה.
אבל כאילו, אז במובנים המודרניים יותר, את ממש לא סחי. סחי זה בדרך כלל כאילו אנשים שאין להם נניח תחביב אחד. זה הם אוהבים תופעות שכולם אוהבים, הולכים לזה, נהנים מה...
לא, אני סתם...
נשב עם החבר'ה וזה, וזה החיים שלי.
לא, אני סתם כאילו...
אין להם תחביבים.
לא, הסם הכי קשה שאני משתמשת בו זה קפה ומסוכר כבר נגמלתי. כאילו, ברמה הזאת.
אנחנו עוד לא. אני עוד לא.
אני לא מבין. שנייה.
אתה ראית שאני לא שותה אלכוהול.
נכון. את רומזת שתינו אלכוהול לפני הקלטה, אני לא מוכן לרוויזות. אוקיי, אז תואר ראשון בבלשנות התמחות בפרסית.
אז לא הלכת לסינית, הלכת לפרסית.
אז הלכתי לפרסית, אני באתי בגיל 21 עם צמא עד הברכיים, ראיון עם פרופסור אריאל שישה הלוי לפני תחילת החוג לבלשנות.
אריאל מה?
שישה הלוי.
שישה זה נרגילה. בערבית.
בבריטית, לא?
בערבית.
אני לא חושבת שזה מזה.
אריאל שישה?
הלוי.
מאיפה זה בא לשישה הזה? טוב, סליחה, נמשיך.
בכל מקרה, הוא שואל אותי, כאילו, זה היה רעיון לחוג לבלשנות. אני באתי, אמרתי, אני פה כדי ללמוד פרסית עתיקה.
מתראיינים לחוג לבלשנות? בטח בן אדם אחד במחזור רוצה להתרשים לעונש הזה.
לא, קודם כל לא, ושנית, בגלל שאין הרבה ביקוש, אז גם תנאי הקבלה הם מאוד נמוכים, ורוצים לוודא שאלה אנשים שיכולים לשרוד את השנה הראשונה.
שתביא להם וגם סטופידו,
וגם שיודעים מה זה בלשנות, כי יש אנשים, הרבה אנשים שאמרתי להם שאני לומדת בלשנות, או שאני בלשנית, צריך איזה חוש אישי בשביל זה, לא? לא, צריך רק כישרון לשפות. למה צריך כישרון לשפות?
כן, כן. שלא לדבר על מה יקרה אם תלמדי, תגידי לאנשים שזה קשור ללשון.
כן. אז... אז עושים, okay. עושים את זה בעיקר כדי להבין, לוודא שאנשים יודעים.
זה סטייל כאילו רעיון כזה, יש לך דופק? אוקיי, okay, התקבלת.
זה, את יודעת מה זה בלשנות, ואת יודעת שזה לא קל כמו תנאי הקבלה של זה. אז אמרתי, אני רוצה ללמוד פרסית עתיקה, ואז בדיוק פרופסור שאול שקד, שהוא המומחה לפרסית עתיקה, היה בשבתון, אז שנה הראשונה לא למדתי פרסית עתיקה, אבל למדתי סנסקריט, שזה בסיס טוב לפרסית עתיקה, שפה הקלאסית של הודו. שפות אחיות, כלומר אחרי פרסית עתיקה לומדים כמה מעתקי הגאים קטנים, וכבר אני יודעת הווסטית, שזאת השפה של זרתושטרה, שפה איראנית מזרחית, אני יכולה לקרוא את החשברוש במקור ואת הריאבש.
יש החשברוש גם לא מגלת אסתר?
כן, שייר שם.
סליחה, תגמרי כבר לספר את ההיסטוריה שלך, עזבי, אני כאילו, סליחה.
לא, זהו, התחלתי ללמוד.
ואז תואר שני בבלשנות גם כן?
ואז תואר שני גם בבלשנות איראנית, כלומר, בשביל התואר השני, אני באתי לפרופסור שקד בסוף התואר הראשון, אמרתי לו, אני רוצה לעשות תזה אצלך, תגיד לי במה. תגיד לי מה מעניין אותך שאני אעשה תזה, והוא נתן לי נושא, ואז דוקטורט אותו דבר, כלומר, ידעתי שאני רוצה... כן.
פוסט?
לא, פוסט-דוקטורטים עשיתי שניים רשמית, אחד היה עם פרופסור שקד ואחד היה...
עד שאת נדבקת למישהו, את לא עוזבת.
לא עוזבת. ואחד היה בשיתוף פעולה עם חוקרת גרמניה.
וואלה, שהיא תהנה בצד הארי של העניין, אני מניח. רגע, ואורדו, נגיד הודית, זה גם קרוב להם?
אורדו זה הינדי בכתב ערבי, וההבדל בין הינדי ואורדו, חוץ מהכתב, זה שבהינדי יש יותר אוצר מילים סנסקריטי, ובאורדו יש יותר אוצר מילים ערבי.
טובת המאזינים שלא מבינים מה אני שואל על זה, אני לא לינגוויסט, אבל אני נורא אוהב בלשנות, אני נורא אוהב שפות.
אני למדתי הינדי בספר כזה של Teach Yourself. עכשיו, בגלל שלמדתי הינדי אחרי סנסקריט, פרסית וערבית, אז היה לי נורא קל עד שהגעתי למספרים.
ש?
1 עד 10,000 אוצר מילים שונה, כאילו כל מספר. ואז התייאשתי.
יש לי שאלה... מהסרט בגדול. יש באיראן מצב שהוא מאוד מורכב גיאופוליטית. יש אנשים חיים עדיין שהיו מנאמני השאה, למשל הגנרל בסרט.
נכון.
יש אנשים ששייכים לחצר הזאת ולחצר האיש, אני מניח שלמרות מה שאמרת עדיין, אם הייתי מזוהה עם היתולה א' והוא כבר לא השליט, אז כשעולה על יתולה ב', אני פחות כן. מועדף על אנשים.
אין הרבה אנשים שהם מאוד כזה? חסידים של אייתולות. כלומר, הרוב הם אנשים חילונים, כמו, למשל, אבל...
רגע, אז... אבל איך נראה יום-יום של גנרל בצבא השאה באיראן של ימינו, או של 2012?
נעשה ריקאפ, היה זה, כי אם אנשים לא הבינו עד עכשיו, היה השאה, היה שלטון יחסית אוהד המערב.
שלטון מאוד אוהד המערב, מלוכני.
ואז הייתה מהפכה בשנת 79, יש גם על זה סרט, ארגו.
ארגו, פרסיפוליס.
בחסות האמריקאים. נכון? האמריקאים שם עושים את הקטע הזה שהם אמרו, השלטון הזה לא מוצא חן בעינינו, בוא נחליף אותו בשלטון אחר, וקיבלו את זה בפנים שנתיים אחרי זה כזה. כמו בטליבן, כמו
בלבנה. זה לא היה בדיוק בחסות האמריקאים, אבל הם לא עזרו לשעה.
והם היו אמורים לעזור לו?
הם היו, כן, הם היו חברים שלו, עקרוני ג'ימי קרטר, איזה כמה חודשים לפני המהפכה, שיבח את השלטון היציב של השעה.
הכי טוב.
כן.
אז היו את נאמני השעה, ואחרי זה עלו המוסלמים.
עכשיו המהפכה...
היה מערכת שלטונית שלמה של השעה, היה לו קצינים, היה צבא, היה מנגנון, היו מלא אנשים, ואז כשעלה השלטון האיסלאמי, הרבה מנגנון הזה התחלף למנגנון...
התחלף.
אנחנו רוצים לדמיין שהם היו מערבים, אבל הם עדיין היה סוג של דיקטטורה, לא?
לא, אז ככה, הייתה דיקטטורה שכפתה מערביות על העם. נגיד, האבא של השאה, שהוא גם היה שאה, שאה זה מלך, כן, אבל השאה. רז השאה, בשנות ה-30, הוציא צו שכל הגברים צריכים ללכת עם מגבעות מערביות במקום אממה או בגילוי ראש. אממה זה הכובע של אנשי דת, וגילוי ראש זה של הרגילים. הוא כפה מגבעות, והייתה ממש שפיכות דמים במסגד במשהד ב-1935. בין 36 ל-41 היה אסור לנשים לצאת לרחוב עם צ'דור.
כי זה הבורקה שלהם.
בורקה זה מכסה את כל הגוף, ויש אפילו רשת על העיניים. צ'דור בפרסית זה אוהל, וזה באמת סוג של אוהל. יש לי באוטו כזה, אבל אנחנו באנו עם האוטו שלך. זה בד כזה בצורת חצי עיגול, שהרדיוס שלו הוא הגובה של האישה, שמחזיקות אותו ככה עם היד בפנים, יד אחת בפנים ויד אחת מחזיקה מבפנים את הצ'דור. זה הבגד הכי מסורתי. יש כל מיני סוגים של כיסוי ראש, אבל לשיעיות רואים את הפנים.
אוקיי.
בגלל זה איראן מספר אחת בעולם בניתוחי אף.
וואלה.
כן.
ובניתוחי שינוי מין.
מספר שתיים בניתוחי שינוי מין.
בגלל שהומוסקסואליות אסור, אבל
טרנס-סקסואליות מותר. בניתוחי שינוי מין זה קול?
כן.
זה לא קול.
הקוראן לא אוסר על זה.
תראה, אומרים ככה, אם אתה גבר, אסור לך לשכב עם גברים. אם אתה אישה, מותר לך לשכב עם הגברים. אין שום אמירה לגבי גבר שרוצה לאבד את גבריותו כדי להפך לאישה.
אבל אז נכנסים כל הפרשנים, זה, אם זה ניתוח ואין לו רחם, אז האם הוא אישה, לא אישה, ואז אתה יודע, לצפה מכל מיני דתיים.
זה ביהדות באיראן.
היהודים שלהם כנראה פחות נוראים משלנו בנושא הזה.
מבחינת השלטון, שוב, לא מבחינת החברה.
אני לא יודע אם זה פחות נוראים האמת, זה נראה לי די נורא, כי הרי הקשת של הומוסקסואליות היא עצומה, יש כאלה שהם...
הרוב לא, הרוב הם לא טרנסג'נדרים.
גבר ששוכב עם גבר,
ועושים את זה רק כאילו...
יש גם כאלה שהם באמת טרנסג'נדרים.
לא, זה ברור, אבל יש כאילו...
אבל יש גם כאלה שהמשפחה מאלצת אותם, או שהם, כדי שהם יוכלו לשכב עם גבר. זה מאוד לא פשוט הסיטואציה שם. מאלצים גם אנשים שבמגדר שלהם הם זכר לעשות ניתוחים לשינוי מין. ואחד ה... קייסים הכי חזקים להיות פליט, אם אתה הולך לסוכנות הפליטים של האום בטורקיה, או אפילו לשגרירויות, לחלק מהשגרירויות, אז הומוסקסואלים מקבלים אוטומטית עדיפות.
אבל אז קשה להם להביא את נשותיהם.
יש סיפור כזה. אני שמעתי יותר מסיפור אחד על כאלה שקיבלו מעמד פליט, אמרו שהם, הצהירו שהם הומואים, קיבלו מעמד פליט, ואז הביאו את האנשים.
אוקיי, הביאו אותם. כן. יו, איזה טירוף.
זהו, אז רגע, התחלנו להגיד, אוקיי, השעה אסר על נשים לצאת עם בכיסוי, בין 1936 ל-41, שאז הדיחו אותו והמליחו את הבן שלו, ונשים פשוט לא יצאו מהבית, כי הם רצו להיות דתיות, כלומר, אצל השעה הייתה כפייה חילונית. כן.
בערך.
כן. אצל השעה הייתה כפייה חילונית, ואנשים שעשו את המהפכה היו מכל שכבות העם. אם תקראו את עת לבגוד, זה ספר מעולה, אני כתבתי לו הקדמה, לא זכרתי לרגע מקדמה או אחרית דבר, כתבתי לו הקדמה, והוא מדהים, הוא מתאר את האווירה שהייתה לפני המהפכה, ולאנשים לא הייתה, הם הרגישו שאין להם זכות ביטוי, שאין להם זכות הבאה, ואין חופש ביטוי, אי אפשר להגיד דברים נגד השעה, אי אפשר להגיד מה שבאמת חושבים, וכל שכבות העם התגייסו, והרבה אנשים שהביאו את המהפכה, מרגישים שגנבו להם אחר כך את איראן. כי אחר כך זרם אחד מהמהפכה, זרם של חומייני הוא זה שהשתלט. אבל הרבה מהאנשים שצעדו שם ברחובות, רצו מדינה חילונית, רצו מדינה, חלק היו קומוניסטים, מחשבו שיהיה איזה משהו כמו מדינת כל אזרחיה, וזה לא מה שנהיה.
כן, ירה להם בפרצוף.
יש באמת כל כך הרבה פשע היום באיראן, כמו שבסרט?
רגע, אבל לא, עכשיו אנחנו זה, סיימנו את ההיסטוריה, ועכשיו אנחנו חוזרים לשאול על הגנרל, שבאמת, כאילו, מי שהיה נאמן לשם, איך הוא חי היום באיראן?
רוב האנשים שהיו נאמנים לשם, או ברחו, או נהרגו, כלומר, הוצאו להורג.
בדיוק עברו בתוך החצר של הכלא, שכיתת יורים יותר. אוקיי.
כן, כלומר, לא נשארו כל כך הרבה, זה... אני לא מכירה. הרבה כאלה שבאמת נשארו באיראן. הדמות בסרט, הוא אומר שהוא מובטל כבר הרבה זמן. יש אנשים חילונים באיראן.
גם לא היה לו כרטיס מפלגה, נכון? הוא כרטיס...
לא היה לו כרטיס בסיג' והכרטיס פנסיון.
בסיג'.
בסיג'. זה אחת מה... זה זרוע עממית יותר של משהם, משמרות המהפכה.
אוקיי. שזה כמו כרטיס זהות או כמו פיקס אדום?
יש הרבה אנשים...
שנייה, כתובת מי שלא ראה את הסרט, סליחה. יש נקודה, יש הרבה נוכחות של כוח המשטרה בסרט. זאת אומרת, ברגע שיש משטרה, ברור לכולם שצריכים לא להישיר מבט ולזוז הצידה שלא...
שים לב שזאת לא הייתה...
לא משטרה.
זה היה במסגד, זה היה אנשים כאילו...
אבל היה שם כמה נקודות שבהם, אם אתה רואה שוטר, אם פרצו לך לאוטו ואתה קורא לשוטר, אז יקעו אותך על הראש ויגידו לך למה עשית, ואין הרבה אמון במערכות השלטון.
נכון, יש שם איזה מקום שאומר, אולי נתקשר למשטרה, ואומרים מה, נתקשר למשטרה.
ייתנו לכל אחד לנו סתירה.
ויוציאו מאיתנו הודעה שהיינו שותפים לפשע.
כן, אז עוצרים אותם, את האנשים לאיזושהי ביקורת, ומבקשים את תעודה שאת אומרת שהיא חברות במשמרות
לא, מבקשים מהם תעודה מזהה.
אוקיי.
עכשיו, התעודה המזהה הכי טובה זה להראות שאתה חבר בסיג'. שיש בסיג'ים במקומות עבודה, יש בסיג' באוניברסיטה.
שזה כמו קומול סול ברוסיה כאילו? לא, זה תנועת נוער בעצם.
זה לא כמו תנועת נוער, אבל זה כמו תא סטודנטים באוניברסיטה, במקומות עבודה יש.
זה כמו כרטיס אדום בתחילת ימי המדינה כזה.
חבר הסתדרות?
כן.
אוקיי. זה אומר שאתה מאנשי שלומנו, אוקיי?
כן.
והוא אין לו כזה כי הוא היה בעצם, כי הוא היה...
לדריוש אין כזה כי הוא לא בבסיג', הוא לא...
כי הוא איש של השעה.
כן. אז יש כאלה שהם, רוב המלוכנים לא חיים בתוך איראן.
ויש אופוזיציה איראנית שחיה בצרפת, נכון?
יש אופוזיציה איראנית בצרפת, בארצות הברית, בפראג, בבריטניה, בכל מקום
שגרירת...
בערך. אני נספחת התרבות הראשונה של ישראל באיראן החופשית.
שמה זה אומר?
זה אומר...
מה זה, איראן החופשית זה
ה... איראן החופשית זה אחרי המהפכה הבאה. או אני לא יודעת, יכול להיות שזאת לא תהיה מהפכה, יכול להיות שזה יקרה מעצמו איכשהו.
יש איזה יהודה גליק איראני עכשיו.
כש...
שספר על המהפכה הבאה.
לא, תראו, חמינאי הוא לא צעיר ולא בריא.
אוקיי.
כל שני וחמישי מתפרסמות ידיעות על...
יכול להיות שהוא כבר מת 10 שנים ואנחנו לא יודעים.
לא, כי הוא כנראה לא מת עדיין, אבל הוא...
לא ירחק היום.
כן, כבר אי אפשר לחיות לנצח, במיוחד לא עם סרטן רמונית.
אוקיי.
והוא כבר יותר קרוב ל-80 מאשר ל-70, אני ממש לא טובה במספרים. אחרי שהוא ימות, או שיהיה יותר רע או שיהיה יותר טוב. כלומר, יכול להיות שתהיה מלחמת יורשים, ואז... גורמים יותר מתונים יעלו, יכול להיות שמעצמו זה קצת התמוסס, יכול להיות שהנשיא יותר יתחזק. אחרי שחומייני מת, אז רפסנג'ני רצה לרכז את הכוח אצלו. זה אומר, על ערש דווי, חומייני אמר לי שהמנהיג הדתי צריך להיות חמינאי. ככה גם חמינאי קיבל את התואר האייתולה, כי רפסנג'ני אמר שחומייני אמר. ושתפקידי הנשיא וראש הממשלה צריכים להיות בידי איש אחד, שזה אני, רפסנג'ני. מה שרפסנג'ני חשב שהוא עושה זה לחזק את עצמו, כלומר לקחת לעצמו סמכויות של שני אנשים החזקים, ולשים איש חלש בעמדה של המנהיג העליון, בעמדה של חומייני. מה שהוא לא לקח בחשבון זה שהמנהיג לא מתחלף, ונשיא כן מתחלף כל 8 שנים. הוא נבחר כל 4 שנים, אבל לא קרה עדיין שנשיא לא נבחר לקדנציה שנייה.
אוקיי. אבל יש, שים לב שלאיראן הברברית, יש מגבלה על כמות הזמן ששליט אזרחי יכול לעמוד בראש המדינה.
ראש הרשות המבצעת, המנהיג הדתי, הוא מרגע שהוא נבחר ועד מותו.
אוקיי, אבל ראש הרשות המבצעת זה ראש הממשלה.
ראש הרשות המבצעת זה הנשיא.
זה מקביל לראש הממשלה אצלנו.
כן, ומי שאומר מה לעשות...
בגץ, זה הוא בגץ שלנו.
יש להם גם את הרשות השופטת. יש להם הפרדת רשויות, יש להם בחירות.
רגע, ואיך הבחירות נגמרות שם כזה 97% למנצח, או שהבחירות תכלס אמיתיות, ובמקרה באמת כל הזמן מצליחים לנצח?
אתה מתכוון לקדנציה השנייה של נשיא?
לא, כל קדנציה, כאילו...
אי אפשר לדעת. כלומר, אפילו ב-2009, שכולם יצאו לרחובות ואמרו, where's my vote, ואיפה הקול שלי, וגנבו לי את ההצבעה, לא בטוח שהיה זיוף. אם אתם זוכרים, אז ב-2013, לפחות לפי הפיד שלי בפייסבוק, זהבה גלאון הייתה אמורה להקים את הממשלה.
אבל לא, אבל זה לא משהו מובהק כזה, כמו ברוסיה, שפוטין מקבל בטעות 140% קולות, או איזה משהו.
לא, מה שכן היה מובהק מדי, זה שבמשאל העם, שעשו מיד אחרי המהפכה, האם אתם רוצים שתהיה רפובליקה איסלאמית, והתשובות היו כן ולא, אז היה 98% כן. שזה יותר מכל המוסלמים במדינה. זה היה חשוד.
יש חשד שם.
כן, אבל...
עוד לא ספרו את קולות הימאים.
אבל כל הבחירות... הם לא מתחילים סטטיסטיקאי, זוהר, בוא נחפש ג'וב.
כל הבחירות האחרות לא בטוח, אי אפשר לדעת.
אני לא בטוח שהאיראנים צריכים את המתמטיקה שלך, we don't do respect. כאילו, הייתה להם זוכת פרס נובל, נכון?
מדליית פילד. פרופסור מאיה ממזרחני, נפטרה במאיה. נפטרה, נכון. כן.
ויש להם, אתה יודע...
אז למה הם לא מביאים אותם? כדי להגיד להם ש98% זה לא מתגם...
הם זוכים באולימפיאדות בינלאומיות של מתמטיקה ומדעים ומחשבים, הם מאוד מאוד משקיעים בבתי ספר למכוננים
ולמכוננות. ואף אחד לא חושב לשלם לאחד מהם כדי שיגרום לזה לראות אמין. איי, איי.
לא, זה היה ב-79, עכשיו כן, זה כן נראה אמין.
עכשיו זה יהיה רק 86%.
והאמת היא שבאמת אי אפשר לדעת. אם זה מזויף ולפי אינטרסים... כלומר, אולי ב-2013 חמנאי כן אפשר לרוהני להיבחר, כי מכל המועמדים הוא היה מצד אחד הכי מתון, מצד שני כבר עשו את הסינון והוא לא יכול להזיק. אי אפשר לדעת.
רגע, אני רוצה זה לעצור זוהר, אנחנו בדרך כלל עושים פרקים יותר קצרים. אולי נעשה פה הפסקה מתודית, ואז נמשיך ונשחרר את זה על שני פרקים, כי לי עוד לא נגמרו על השאלות על איראן, נראה לי שבכלל לך יש...
ועדיין לא עניתי, לא גמרתי לענות על השאלה, על השמות.
אז... אנחנו יוצאים להפסקת שתייה, אתם תפגשו אותנו שבוע הבא, לעוד פרק של מדברים בסרט, שהוא כבר לא כל כך מדברים בסרט, הוא מדברים על איראן.
סרט שאנחנו חיים בו, מה זאת אומרת?
פוסט תרבותי, גיאופוליטי, היסטורי.
איראן, אטום ואין צוללות.
ומדי פעם אנחנו גם נזכיר את הסרט.
בסדר גמור. טוב, אז אנחנו הולכים לעשות פיפי.
יאללה.
ובעוד אנחנו בפיפי, אתם מוזמנים ללכת לאייטיונס או לאפליקציית הפודקאסט החביבה עליכם, להירשם לפודקאסט שלנו מדברים בסרט. כמובן שנשמח גם לשיתופים בפייסבוק או בטוויטר, ולהתראות בפרק הבא.